הגענו לפרק ג' בנתיב העבודה, ואנחנו בעמוד פי ב'. התחיל פרק ג'. העבודה אל השם יתברך, אשר יש לישראל בגלותם, שהוא בכל מקום, הוא התפילה. ובפרק כמה דתענית, תניה, למדנו, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו, זו תפילה, או אינו אלא עבודה, כתוב לעובדו, למה הכוונה? תלמוד לומר בכל לבבכם, איזה עבודה שהיא בלב, כלומר, יש עבודה שהיא תלויה במעשה, אבל כאן הפסוק אומר שמדובר בעבודה שהיא תלויה בלב. ואומר זו תפילה. אם כן, יש פה הגדרה מעניינת, שהתפילה נקראת עבודה שבלב. יש ללב עבודה. אנחנו מסוגלים להגדיר עבודות בכל מיני איברים. עבודה בידיו, אדם עושה עבודה בידיו, עבודה ברגליו. מתברר לפי התורה שיש איבר שגם יכול לשמש לעבודה, והאיבר הזה הוא איבר פנימי, והוא עבודה שבלב, הוא הלב. הרי התפילה היא עבודה אל השם יתברך. ומה שנקרא התפילה עבודה, כמו שביארנו זה למעלה, כי התפילה שמתפלל האדם אל השם יתברך, מורה שאדם נתלבו יתברך וצריך אליו, ואין לו קיום זולתו, כמו שאדם חייב לעבוד כדי להתפרנס, כדי להתקיים. עבודתו היא מאפשרת לו קיומו. אז העבודה הזאת אל השם יתברך, עבודה שבלב, מאפשרת לאדם קיום. למה? כי האדם מראה שהוא צריך את השם, שזה אחד מן הדברים שהאדם עומד הכי הרבה במבחן מאז שהאדם נברא, כיוון שלאדם יש המון סגולות והמון עצמאות. אדם מכל הנבראים הוא הנברא הכי עצמאי, יש לו המון עצמאות, יש לו המון כלים שמאפשרים לו עצמאות, יש לו חוכמה, יש לו דיבור, הוא יכול, עם הכישרונות שלו, להשיג ולהשלים כל מה שנבראים אחרים מקבלים באופן טבעי. העוף יכול לעוף. אדם, בכישרונותיו, ימציא מטוס. ואז, הוא לא רק מצליח לעשות מה שעופות עושים, אלא הוא עובר אותם. כן, יש בעלי חיים בים, האדם ימציא איך לשוט בים. בין למעלה, בין למטה. זאת אומרת, האדם הוא מאוד עצמאי. יש לאדם כישרונות מאוד רבים, עצומים. כן? עד היום אין אף מחשב שמצליח להחליף את מוחו של האדם. עם כל זה שפיתחו מחשבים על, עדיין המוח של האדם הוא גובר על המחשב. ואם כן, על האדם יש המון עצמאות, וזה בדיוק הבעיה שלו. שמכיוון שאדם הוא כל כך עצמאי, הוא עלול להגיע למחשבה שהוא יכול להתקיים מכוח עצמו. כן, עכשיו מתפרסם ספר של פיזיקאי, שטוען, הוא אדם, הוא גאון כזה, שהוא טוען שבעצם לא היה צריך בורא כדי לברוא את העולם, העולם ברא את עצמו, יש חוקים שמחייבים את העולם להיות וכו' וכו'. טוב, הגאווה האנושית ממשיכה. זאת אומרת, יש פה בעיה גדולה מאוד. בגלל עצמאותו של האדם, כן, ובגלל שאדם נברא בצלם אלוקים, אז הוא כל כך קרוב לאלוקים שהוא יכול לפעמים להחליק. ולחשוב שהוא יכול להיות במקום. זה קרה בתולדות האנושות לא פעם אחת. דווקא בכלל הכישרונות שיש לאדם. אם כן, איך עושים תיקון לדבר הזה? על ידי תפילה. תפילה זה תיקון מאוד גדול לאדם. שאדם כמה פעמים ביום בא ומעלה למודעות שלו ולהכרתו שהוא לא יכול להתקיים בלי הבורא. כי גם הכישרונות שיש לו זה הבורא. גם הכישרונות שיש לו, וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. זה נכון שאדם יש כוח לעשות חיים. אדם צריך להכיר בזה שיש לו כוח לעשות חיים. אבל צריך לדעת שהוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אז לכן זה יקרה עבודה הדבר הזה. כי התפילה שמתפלל לאדם לשם יתברך, מורה שאדם נתלה בו יתברך, וצריך אליו, ואין לו קיום זולתו. והנה זהו אלוקותו יתברך, שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו. יתברך, עד שהכל אל השם יתברך. ולפיכך, התפילה היא עבודה אל השם יתברך, ולא הירה מן השם יתברך. שאין זה נקרא עבודה, כי אין זה מורה שאדם נתלה בו יתברך. יירה זה להרגיש מחק. זה עוד לא אומר שאתה צריך אותו. כן? להרגיש מחק זה יסוד, אבל זה עוד לא הרגשת התלות, הרגשת מקור החיים, מקור הקיום שלנו. אבל התפילה מורה שהאדם נתלה בו יתברך, והוא יתברך הכל ברוך הוא, וברוך שמו על הכל. זה העניין החשוב שיש בתפילה. כן? זה ימים שעכשיו אנחנו מרבים בזה. מאוד מרבים בתפילות, כדי באמת לשים את עצמנו במקום הנכון, לקראת המון קבלת ברכה אלוקית. כיוון שאנחנו עכשיו מכינים שנה, אז אנחנו צריכים לשים את עצמנו כלים מאוד אמיתיים לקבל חיים. זוכנו לחיים, מלך חפש בחיים, כותבנו בספר חיים. למען חי אלוהים חיים, זאת אומרת, אנחנו, כן, ריבונו של עולם, בילדיך אין לנו חיים, לכן אנחנו אומרים שאתה מחיי את הכל, ואתה מחיי את כולם, שכל עניין התפילה, שהוא מתפלל אל השם יתברך, לפי שהוא צריך אל השם יתברך, נתלה בו יתברך, ואין קיום לו בעצמו, כי אם בו יתברך, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. והנה ביום השלישי הוא כבר ברא עשב, תדשי הארץ, עשב מזריע זרע, נכון? וכתוב שעד ליום שישי זה לא צמח. למרות שהקדוש ברוך הוא ברא, זה לא צמח. למה? כי לא ירד גשם. אז למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את הצמחים, לא דאג להשקות, כמו גנן טוב. מה עושה גנן? הוא לא רק זורע, הוא לא רק נוטע, הוא גם משקה. אחרי זה לא יעבוד, נכון? זה מה הקדוש ברוך הוא לא זרע, לא השקע את מה שזרע ונטע. תשובה, כי אין גשם. אבל, כן, למה, אבל למה אין גשם? כי אין האדם לבקש גשמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בכוונה עצר את כל התהליך, ככה מסבירים רבותינו, וכשאדם בא לעולם, הכל תקוע. למה? כי האדם צריך לבקש. לא יבקש, לא יהיה. פוטנציאלית זה מוכן, זה קיים. אבל אם האדם לא יבקש ולא ירגיש שהוא נתלה בו יתברך, אז לא יהיה. דבר שצריך מאוד לשים לב אליו, כי לפעמים האדם חושב שהכל עובד ככה מעצמו, זה, אם הוא בעולם, אז הכל צריך לעבוד. לא, זה תלוי בהרגשה של האדם, שצריך לתלות את עצמו בבורא. כן? יפה מאוד, שאלה מצוינת. כי השאלה שאתה שואל יוסף נוגעת להמון דברים. איך נדע שצריך לבקש? א', כי באדם עצמו גנוזים צרכיו, מה הוא צריך. וזה גם חוכמה שהקדוש ברוך הוא מגלה לאדם. איך נברא העולם? ומה יש בתוך העולם? ומה הוא יכול לקבל מן העולם? ובכלל, זה בדיוק העניין שצריך להיות לאדם, שאדם צריך לבקש חיים. הקדוש ברוך הוא ייתן חיים בכל מיני צורות. ייתן גשם, זה חלק מן החיים. ייתן פירות, זה חלק מן החיים. הכל, 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 זה בעצם ביסוד הזה שחיים. ואתה מחיה את כולם. הלל הגדול, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, האדם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו עם דברים שצריכים להשלים, עם דברים שהם חסרים. והאדם מרגיש את זה שהוא חסר, שהוא צריך. הוא מרגיש שהוא חייב צל. הוא לא מתחיל להיות חם, אז מה עושים? צריך צל, נכון? איך יהיה לי צל אם אין עצים? צריך משהו שיעשה לי צל. ועובדה שהאדם לא התבלבל במשך הדורות. הוא ידע מה הוא חסר. וכל הזמן הוא היה עסוק בלחפש את החסר. אבל החשבון צריך להיות החסר לחיים. ולכן בא אדם הראשון, התפלל על הגשמים, כי הבין אדם הראשון, הוא הסתכל על הבריאה, הוא הבין שיש פה משהו בבריאה. הוא הסתכל והבין את מהות הבריאה. הוא אחר כך נותן שמות בכלל לנבראים. לכל הבעלי חיים הוא יודע לתת שמות, הוא מבין את המהות של הדברים, רק הוא מרגיש שהדברים הם נתקעים, הם מצפים להשתדלותו שלו. ואנחנו היום מרגישים כל מיני דברים שחסרים. הלא, אנחנו מודעים למה שחסר לנו. ואנחנו, אז שאלה אם אנחנו תולים את זה רק בעצמנו ובהשתדלות שלנו, או שאנחנו מבינים שיחד עם ההשתדלות שלנו צריכה להיות ברכה אלוקית. כן? מבינים את זה, למשל, שאדם כשחולה, אז אדם מרגיש שהוא לא בריא. הוא לא מתבלבל. אדם חולה, מרגיש שזה לא צריך להיות המצב התקין, המצב הזה. טוב, אז מה עושים? הולכים לרופא. כן. אבל הרופא לא מוצא את הפתרון לכל הבעיות. אז מה צריך? גם להתפלל. צריך יחד עם ההליכה לרופא. ודאי צריך ללכת לרופא. אבל יחד עם זה צריך להתפלל, צריך לבקש השלמה אלוקית למה שהרופא לא יכול לעשות. יש תמיד מידת חיסרון בעולם. שכל עניין התפילה שהוא מתפלל אל השם יתברך, לפי שהוא צריך אל השם יתברך, נתלה בו יתברך, ואין קיום לו בעצמו, כי אם בו יתברך, ולכך מתפלל אליו על כל צורכו, וכאשר האדם נתלה בו יתברך, כאילו נקרב אליו, שכל אשר הוא תולה באחר, הוא נקרב, נמסר אליו. ולפיכך, כן, באמת, זה הסוד של עקדת יצחק, שהיה בראש השנה, שיצחק הסכים להוכיח שלמרות שהוא חי, החיים שלו הם תלויים בבורא. ולכן כשאביו קיבל את הציווי ועלהו לעולה, כלומר בעצם זה חיים שאינם חיים, כל עוד הקדוש ברוך הוא לא נותן חיים, אז יצחק הסכים למסירות נפש הזאת, כלומר לוותר על עצמאות החיים שלו. זה מדרגה מאוד עליונה מה שיצחק עשה. זה תיקון גמור לגאוות האדם. גאוות האדם זה, אם אני יכול לחיות מעצמי, יש לי כוחות, יש לי כישרונות, אני פועל, הולך, עושה מה שאני רוצה, עצמאי, אף אחד לא יגיד, אני לא צריך אף אחד. ביצחק זאת אומרת, אתם רואים, יש לי הכל ואין לי כלום. זה נקרא עקדת יצחק. עוקד את עצמו, עקדת יצחק, זה כאילו קשור. אני כאילו בעצם קשור. החיים שלי אינם חיים, כל עוד מי שצריך להחיות אותי, לא מחיה אותי מתוך רצונה. זו מדרגה נפלאה שנתגלתה באגדת יצחק. כן. בסדר? מה?
זה אותן אותיות, להתקרב ולהקריב, או קורבן.
נכון? זה אותן אותיות, בדיוק. קרבת אלוקים וקורבן, ולהיות קרוב, ולהיות נקרב, הכל זה אותו דבר, זה אותו עיקרון, כן. כלומר, קרבת השם, זה מה שמחיה אותך. וקרוב, זה אותיות רכב, בהיפוך אותיות. כלומר, אם אתה חושב שאתה חי מעצמך, זה רכוב. זה כלום. אין שם שום דבר. מצד האמת, זה לא חי. מה שבאמת עושה שאדם חי, שיש מי שמחיה. ולכן כל בוקר, אנחנו מתחילים, בוקר 3 פעמים ביום, את התפילה אחרי ברכת אבות, מחיה מתים, אתה רב להושיע. השם מחיה. אם לא היית מחיה אותנו כרגע, לא היינו בחיים. כרגע. זה מדרגה, זאת המדרגה אמיתית. אני חי, ואני חש, מבין שמישהו כרגע רוצה בחיים שלי, ודואג לחיים שלי, ומחיה אותי. עכשיו, כיוון שאדם עלול לשכוח, 3 פעמים תפילה. זה מה שהמהר"ל הולך להסביר. 3 פעמים ביום חייבים את זה. תזכורת. למה? כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמאות קיומית, אנחנו כל כך עסוקים בעצמאות קיומית, שלפעמים זה נשכח מאיתנו הדבר הזה, שמישהו מחיה אותנו. לפעמים התפילה היא עבודה גמורה על השם יתברך, ודבר זה עוד יתבהר. והתפילות האלו, אשר תקנו, הם 3 תפילות. תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית. ויש לשאול, למה אלו 3 תפילות בזמנים אלו? ויש לפרש על דרך הפשט. כן? כלומר, יש הרבה דרכים להסביר את זה. נלך על הפשט. מפני, כי ראוי שישעבד האדם עצמו אל השם יתברך בעבודתו, הן בגופו, הן בנפשו, הן בממונו. חומר, רוח ומקום בעולם. 3 הדברים האלה. גופו, חומר, נפשו, רוח, וממונו, מקומו של אדם בעולם. בזה האדם צריך להתקרב אל השם, להגיד שזה מי השם. שיש לך גוף, שהקדוש ברוך הוא, כן, הסכים להופעה כזאת של מציאות גשמית. ב' שבתוך זה, ויפח באפיו נשמת חיים. ג' שנותן לך מקום בעולם. בית, לא משנה, כל רכוש זה נועד לזה. וצריכים להתקרב אל השם ב3. וכדכתיב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. למה זה מרמז? מסביר. וכבר התבאר כי אלו שלושה, נרמזו בפסוק ואהבת את השם. גופו נרמז במה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. למה זה גופו? בכל לבבך. פרשו רבותינו זיכרונם לברכה. בשני יצירך. ביצר הטוב, ביצר הרע. וידוע כי יצר הרע הוא בגופו של אדם. אז אם כן, זה החלק האחד. בכל לבבך, לב, דם. קיצור, לב זה דם, זה גוף. אחר כך, בכל נפשך, אפילו אם נוטל נפשו, ובכל מאודיך, אפילו נוטל ממונו. כן, רבותינו, רמזו לנו 3 הדברים האלה, כדאיתה בפרק הרואה, וכמו שהתבאר באריכות. עכשיו, נתחיל למקם את 3 הממדים האלה של האדם בתפילות. ומפני שבשחרית, זה תחנה ראשונה בחיי האדם. ומפני שבשחרית שינה של שחרית היא ערבה על האדם ביותר. כלומר, הגוף כבד, רוצה להמשיך להיות קרוב לאדמה. כן? ומפני שבשחרית, שינה של שחרית היא ערבה על האדם ביותר, וקראו זל. במסכת אבות, לא סתם שינה, שינה של שחרית, לקום מאוחר, וכאשר אדם ישן שינה של שחרית, וחפץ ותאב האדם להיות נמשך, אחר השינה, שהוא גופני ביותר, עד כדי כך, שאדם ישן על מיטה, מרמז למיטה, כלומר חומר בלי חיים, כי אין לך שהוא גופני כמו הישן, שלא נשאר רק הגוף, ואין הנפש פועל כלל. וביארנו זה אצל שינה של שחרית במסכת אבות, עיין שם, וצריך להתגבר האדם ולעמוד משנתו, ולהתפלל, ובזה משעבד האדם גופו אל השם יתברך, כאשר גובר על גופו. אם כן, תפקיד תפילת שחרית, להגיד, הגוף שלי לא קיים מצד עצמו, צריך מישהו שיקיים אותו. לכן אדם מושך את עצמו מכוח המשיכה, שרוצה להשאיר אותו שם קרוב לאדמה, ומעלה אותו להיות לפני השם. כן? מעלה אותו להיות קרוב אל השם. מקרב את גופו אל השם שיחיה אותו. זה תפילת שחרית.
נסביר לנו בהתחלה למה דווקא שלוש תפילות, ועכשיו
הוא ממקם כל... הוא ממקם כל חלק וחלק בתפילה מסוימת. הוא מסביר שלכל תפילה יש תפקיד מסוים. חשוב מאוד לדעת את זה. כי כשאדם מודע, זה פועל עליו יותר. אתה צריך לדעת שתפילת שחרית זה לקרב את החלק החומרי שבך, הכבד שבך, אל השם. לכן, יהודה בן תמה אומר, רבי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך. זה המבחן של כל אדם בבוקר, שהוא צריך לקום לתפילה. זה נקרא לקום לתפילה. לא סתם לקום, לקום לתפילה. זה צריך לקום.
אז אם זה רק מהצד החומרי שחרית, למה מתייחסים דווקא לתפילה הזאת, הכי חשובה, הכי ארוכה, תפילים?
כי הכי קשה. כי מה שהכי קשה לקרב אל השם, זה הצד הגופני שבך. לכן, זה הסטארטר האמיתי של החיים. זה שהנשמה תתקרב אל השם, זה הנפש היא רוחנית. אז היא רצה יותר בקלות אל השם. כי מצא מין את מינו. אבל זה שהחלק הגופני והחומרי שבאדם, הכבד שבאדם, זה הוא יכול למשוך את עצמו, לנתק את עצמו מהכוח הכבדה, זה באמת ההצלחה הגדולה. אחר כך, מנחה. ותפילת המנחה היא בעיקר היום. והאדם בזמן הזה מתעסק בעסקים, אשר על האדם ביותר. והוא פונה מעסקה ולתפילה, ובזה משבד ממונו על השם יתברך. כן, זה הקושי. כן, היינו במסכת שבת, ששם פרק ראשון, רבותינו שמה, התנאים, המוראים, אומרים שזה כל המבחן של תפילת מנחה. שאדם לא ייכנס לא למחז ולא לסעודה ולא לבורסקי. קיצור, פה אתה עסוק במה? בעניינים שלך בעולם הזה, ואתה עסוק בלפתח את האמא. פתאום באמצע, עצור הכל. מה קרה? מנחה. תעצור הכל. קשה מאוד. וכאשר הוא בערב, עכשיו מגיעים לתפילת ערבית, וכאשר הוא בערב, אשר האדם כבר הוא יגע מן העסקים, והתרדות שהיה לו עד אותה שעה, ונפשו מבקשת מנוחה. ודבר זה שייך לנפש, לפי שהנפש היא בעלת מלאכה, הוא בעלת תנועה, כמו שהתבהר פעמים מהרבה, דבר זה, ובלילה היא מבקשת המנוחה והמרגועה, ועל ידי השינה חוזרת לתיקונה, כמו שדרשו במדרש תהילים, על פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, בשר ודם, אדם מפקיד בידו פיקדון חדש, והוא מחזיר אותו אליו בלוי ומקולקל, ואדם מפקיד רוחו ונפשו ביד הקדוש ברוך הוא, והוא יגיע ומקולקל, שנאמר כי בידך מפקיד רוחי, והוא מחזיר אותה אליו כאילו היא חדשה. וזהו חדשים לבקרים, רבה אמונתך. לכן אמרו חכמים במסכת ברכות, שלא לישון בערב קודם התפילה, וגם לא יאכל וישתה, רק יתפלל. שבזה נראה שאדם משעבד נפשו לשם יתברך, שהוא יגע מן התנועה ומבקש שם מנוחה, ועם כל זה משעבד נפשו ומתפלל. כן, הגמרא אומרת שמה, שאדם לא יבוא עייף מן השדה, ויאמר אוכל כמה, אשתה כמה, אשן כמה, ואחר כך, בוקר טוב. עד שהוא עשה וחשב שזה יהיה לכמה דקות, מתעורר בבוקר ותפילת ערבית הלכה. וזה פה זה ההתגברות שלו, שלא, הוא הולך לבית, הולך להתפלל, והולך לבית המדרש ולומד, וזה, וזה מתפלל ערבית, ורק אז נכנס אני לאכול את פיתו. ולפיכך על ידי אלו שלושה תפילות, האדם משעבד כל שלושה דברים שהם לאדם, כמו שהתבאר, שחרית גופו, מנחה ממונו, ערבית נפשו, בידך אפקיד רוחי. עם גופו, עם ממונו, עם נפשו לשם יתברך, ובזה הוא תחת רשות העילה בכל חלקיו אשר יש לו, והוא פירוש הגון. זאת אומרת, האדם צריך בעצם לשים תחת רשות גבוה, השם יתברך, כל חלקי חייו, ולומר שהכל תלוי בו, בריבונו של עולם. הכל תלוי בו. ומתוך שאדם עושה אותם תלויים בו, אז יש לו הצלחה. אז יש לו ברכה גדולה. למה? כי אז יש מה שמחדש אותם. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זאת אומרת, כל מה שבתוך העולם ותחת הזמן, יש בו חוק שחיקת החומר. זה חייב, זה חייב לעבור עייפות, זה חייב לעבור בלי, זה חייב לעבור נפילה וירידה, חייב, אין אפשרות אחרת. זה החומר, החומר נטייתו היא להתפרק, היא מתחת כל מיני תנאים שמכיוון שהם לא קבועים, אז בוודאי שיהיו שינויים. לכן אדם סובל בגופו, וסובל בנפשו, וסובל בממונו. אז איך בכל זאת מקיימים את הכל? מכוח ההתחדשות. אבל ההתחדשות היא לא תחת השמש. אין חדש תחת השמש. אז איך אני יכול לחדש את כוחות הגוף, וכוחות הנפש, ואפילו ענייני ממון? איך אפשר? תשובה, ממי שנמצא למעלה מן השמש. זה שלמה המלך גילה את הסוד הזה. אין חדש תחת השמש. זאת אומרת, אם אתה תישאר במדרגה טבעית, תחת השמש, שזה כוחות הטבע שפועלים מעצמם בעצמם, שמה אין חדש, יש שחיקה. לכן זה, יש דברים שהולכים לאיבוד. נפסדים. אתה רוצה קיום, אתה חייב חידוש. מאיפה לוקחים את כוחות החידוש? כוחות החידוש לוקחים למעלה מן השמש. זה תפילת, זה תפקיד התפילה. תפקיד התפילה זה לחבר את האדם למדרגה שהיא למעלה מן השמש. למעלה מן השמש. שם יש כוח החידוש, וזה מה שהאדם עושה כשהוא הולך להתפלל. הוא בעצם הולך לתלות את קיום גופו וקיום נפשו וקיום ממונו במי שיכול לחדש דברים שכשהם נמצאים תחת השמש הם הולכים ונפסדים, נחלשים. כן, כן, יוסף.
אנחנו יודעים שתפילת ערבית היא דווקא התפילת משהו, אם מדרבנן החובה יותר זה נחל ושחר. עכשיו
אנחנו פה רואים שזה דווקא ערבית שייך לחלק של הנפש, שהיא יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, יותר קרובה לרוחניות, וממון, ההבדל בממון לגוף, שזה דווקא החובה, כאילו למה? זה לא מסתדר. זה בדיוק, בדיוק מה שהסברנו עכשיו, שכיוון שהנפש היא לא גשמית, אז מצד האמת ההפסד בא הוא יותר קטן מאשר בשני הממדים האחרים, גוף וממון, שהם ממש שייכים לעולם החומר. ומכיוון שהם ממש שייכים לעולם החומר, אם אדם לא מתפלל ולא מקרב אותם על השם, אין סיכוי לשמור על זה. אין סיכוי. לכן התפילות שמה הם חובה. תפילת ערבית רשות, כי האדם יכול להיות שהוא מאוד מפרנס את נפשו, והנפשו נשארת רעננה ואיתנה, שזה דבר רוחני. ההפסד במדרגה הנפשית של האדם הוא הפסד הרבה יותר קלוש מאשר בממון ובגוף. שמה זה חייב להיות. שמה יש המון המון דברים שגורמים להפסד, גם גוף, וגם זה גוף תלוי בהמון תנאים. פעם חם, פעם קר, פעם לח, פעם יבש. זה המון תנאים שבכלל לא תלויים בך. תעשה מה שאתה רוצה לזה. ואותו דבר ממון. ממון, אדם יש לו הרמב״ם, כן? אחיו היה מפרנס את כל המשפחה, טבע עם כל הרכוש. למה? מה לעשות? האונייה טבע. מה לעשות? אלא צריך בגלל זה להתחיל לעבוד ולהיות רופא של הסולטן. שזה לא היה הכי נעים, אבל לא הייתה ברירה. זה לא תלוי בך. אתה חושב שתלוי בך. המון דברים לא תלויים בך. אז שמה חייבים דווקא כוח התפילה, כדי לחדש, כדי שהמחיה את הכל יחיה גם את זה. לכן האדם מאוד רגיש בגופו. זה בקלות, מצטנן, מתקרר, מתחמם, כל פעם. חצי מעלה, זה כבר נחשב או חם מדי או קר מדי אצל האדם. חצי מעלה. זה מדהים. זה פילה פלאים הדבר הזה. שם דווקא התפילה היא ממש חובה. נפש, רשות. אבל ישראל קיבלו על עצמם בכל זאת להתפלל תפילת ערבית, כי מבינים שגם אצל הנפש יכולה להיות עייפות. כן. בסופו של דבר, מרוב שהאדם עסוק וטרוד ועניינים ומתרוצץ ממקום למקום, אז גם הנפש יכולה להיות עייפות. אבל זה פחות, פחות חמור מאשר במדרגות הגשמיות של קיום האדם. וגופו וממונו של האדם זה מדרגות הגשמיות של קיומו. שמה חייבים תפילה. לתלות את זה בבורא. צריך לזכור את זה. בסופו של דבר, המסקנה כאן היא מאוד 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 ברורה. חייבים, אנחנו חייבים לתלות מאוד את קיומנו בבורא. וזה רק על ידי תפילה. טוב, רבותיי, שיעור הבא במערל יהיה ביום שני שבוע הבא. איך זה קרה? מחר יש יום עיון על ראש השנה. ביום שלישי אין שיעור במערל. אחר כך זה ראש השנה. כך יום ראשון הבא זה כבר צום גדליה. אחר צהריים אין שיעורים, אז זה מחזיר אותנו ליום שני הבא, שיעור במערב. מחר יש יום יום.